הכל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא גישה חיובית בנישואים. שיעורנו לרפואת רחמים קלמון בן שמחה לין, הילה מלכה חיה בת רבקה, דליה בת אורח, חיה ציר לבת רסיה. גישה חיובית בנישואים. בני אדם חושבים בטעות שצריך שיקרה אסון קשה כדי להיות במצב רוח מדוכדך או מדוכה. אבל זוהי טעות. תרדות יום יום כמו ויכוחים קטנים על מכשיר שמתקלקל, פקקי תנועה, פקידים שלא עונים לטלפון, בית לא מסודר, בדיוק כמו שרוצים, ועוד. כל מיני דברים בסגנון הזה יכולים לייצר מצב רוח מדוכדך, ובהמשך גם דיכאון, כי אדם במצב רוח מדוכדך מפסיק לפעול, לתפקד ולעשות, הוא מרגיש מיואש, הוא מרגיש שקשה לו, ועל בסיס הרגש שקשה לו כעת, הוא חושב שהוא לא יוכל להצליח, ועל בסיס זה קשה לו גם להמשיך הלאה, ולכן הוא לא יוזם, כי הוא מרגיש שהוא בכלל לא יצליח, הוא בכל אופן לא יצליח, אז אין למה. הוא שופט את העתיד על בסיס העבר וההווה שלו, ולכן כבר כעת הוא במצב רוח מדוכדך. אם כן, הוא פחות עושה, הוא יותר נמנע, הוא פחות מתפקד, יותר נמנע מעשייה, מה שמוביל את האדם למצב רוח מדוכדך, כי חוסר עשייה, אפילו דמיונות על עשייה, אבל חוסר עשייה מביאים את האדם למצב רוח יותר ויותר מדוכדך. אם כן, אירועים קטנים שמתעסקים בהם יותר מדי, פקק תנועה, מכשיר שיתקלקל, כל זה ועוד יכולים לגרום לאדם עומס רגשי יותר מדי. אומר שלמה המלך, דאגה בלב איש ישכנם, יקופף אותה. זו הכוונה, ישכנה, יש לקופף דאגה, לא להתעלם ממנה, אבל לקופף, לא להתייחס אליה יותר מדי, ודאי לחפש לפתור אותה, אבל לא יותר מזה. הפסימי אומר, הכל רע. הנאיבי אומר, הכל טוב. האופטימי אומר, כן, יש רע בעולם, אבל נתמודד, נסתדר בעזרת השם, נמצא את הכוחות לפעול בצורה נכונה ויעילה. כששלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישכנה, הכוונה היא, לא לומר אין בעיות, אלא כן, יש בעיות, אבל נתמודד איתם, נסתדר איתם, נמצא בעזרת השם פתרונות לבעיות. נתמודד עם הבעיה, אבל לא נתעמק בה, נתעסק איתה יותר מדי. האדם במצב רוח מדוכדך, זה לא תמיד בגלל שיש לו בעיות, אלא בגלל עודף הדאגות על הבעיות. עודף ההתעסקות של האדם עם הבעיות שלו. הוא יותר מדי חושב על הבעיה. עוד פעם ועוד פעם. נובר בבעיה, מעמיק בה, ואחר כך לא מבין. למה מצב רוח לא משתפר? הוא לא אמור להשתפר כשמעמיקים בעומק הבעיה, אלא כשמעמיקים בעומק הפתרון. אז יש תחושות שונות. אחרי המעשים, אחרי הפעולות, יימשכו הלבבות. כך אומר ספר החינוך. והרמב״ם כותב על המשנה פרקי אבות, הכל לפי רוב המעשה, לפי מספר המעשים השתנו ההרגלים של האדם. לא מעשה אחד גדול, אלא ריבוי מעשים קטנים. ולכן האדם במצב רוח מדוכדך נמנע מעשייה, וכשאדם במצב רוח מדוכדך נמנע מעשייה, הבעיה הגדולה שהוא מקבע את המצב המדוכדך שלו יותר ויותר. הבעיות של האדם הם לא בהכרח הבעיות, אלא התגובה של האדם לבעיה היא הבעיה הגדולה יותר. לדוגמה, זה שלאדם יש בעיה כי פיתרו אותו מהעבודה, זו בעיה. אבל עצם זה שהאדם מתעסק פעם אחר פעם, כמה קשה לו, כמה הוא סובל, כמה העולם רע, כמה קשה לו ביום יום. כשהוא חושב על זה פעם אחר פעם, הוא מוסיף מטען רגשי שגורם לאדם זליגת אנרגיה. פוגע במצב רוח החיובי של האדם יותר מאשר הבעיה המקורית, ובכך האדם נועל את המוח והלב מלמצוא פתרון, מכיוון שהוא מתעסק יותר מדי בבעיה. ודאי, אין להתעלם מהבעיה. אבל לא עוד יותר ודאי, לא לשקוע בבעיה ולהאמין שהבעיה היא בלתי פתירה מרוב שמתעסקים בה וחושבים עליה, כי זוהי דרכה של המחשבה. כאשר האדם חושב בנושא מסוים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מתחיל להאמין. בשתיים בלילה, האדם שומע רעש, מתחיל לדמיין, יש מישהו, הגיע מישהו, כן, מישהו נמצא פה. עם הזמן הוא יותר ויותר מאמין. מכיוון שכשאדם חושב על נושא מסוים, הוא מתחיל להאמין לו יותר ויותר. כך גם כן בבעיות, כשהאדם מעמיק בבעיה עוד ועוד, הוא מאמין שהבעיה היא גדולה, אבל הרבה יותר מאשר הגודל האמיתי של הבעיה. האדם מתעסק פעם אחר פעם בעומק הבעיה, כמה קשה, איך קשה, זו בעיה הרבה יותר גדולה מאשר הבעיה המקורית. כי לבעיה המקורית יש פתרון, אבל לדמיונות שהאדם הוסיף לעצמו כבר אין פתרונות. אם יש בעיות בניסויים זו בעיה, אבל אם האדם יותר מדי חושב כמה שהבעיה היא בעיה ואיך בעיה היא גדולה כל כך וכמה הוא סובל ממנה, אז הוא באמת סובל, אבל יותר מאשר הבעיה המקורית. הוא כבר סובל מריביות רגשיות, יותר מאשר החוב הראשוני. הבעיה הייתה מ-1 עד 10 ברמה של 2, אבל כעת בגלל שהוא כל כך מתעסק בבעיה, היא אצלו ברמה של 8, 9. זה לא אומר שהאדם לא אמור להתעסק עם הבעיה, זה לא אומר שהאדם צריך להדריג בעיות, אבל גם לא לשקוע בהן, אלא לפתור אותן. כשאדם במצב רוח חיובי בחיים שלו, כל מיני בעיות קטנות לא תופסות אצלו מקום. הוא לא מתעלם מהבעיה, הוא רק לא מתרכז כמה הבעיה גדולה, אלא בעיקר איך אפשר לפתור את הבעיה. פתגם יפה אומר, אל תאמר לבורא עולם כמה הבעיות שלך גדולות, אלא תאמר לבעיות שלך כמה בורא עולם הוא גדול. האדם יכול לעשות יותר מאשר מה שנדמה לו, כי האדם הוא יותר מאשר הבעיות שלו, אבל זה מתחיל בראש שלו, שהוא לא מתעסק עם הבעיה כל כך הרבה. החיים מלאים בבעיות, מלאים בפתרונות, אבל כדי לזהות את הבעיות והפתרונות צריך האדם לתת משקל נכון לבעיה ומשקל נכון לפתרון. אם האדם נותן לבעיה משקל של 80% קושי, הוא לא פנוי רגשית למצוא פתרון. הבעיה היא לא הבעיה. הבעיה היא שהוא לא פנוי רגשית למצוא פתרון. אם הוא יהיה מודע לבעיה והקדיש לה 20% זמן ו-80% זמן מרץ ואנרגיה בכיוון הפתרון, אז הוא בכיוון הנכון. אז אפשר לדבר על יצירתיות, יוזמה, עשייה ודרכי פתרון. בעיות בחיים יש הרבה, פתרונות יש גם הרבה. כדי למצוא את הפתרונות צריך לפקוח עיניים, ולפקוח עיניים זה למקד את החשיבה. וכמו שאומר רבי ישראל בעל שם טוב, מופיע בכתר שם טוב סימן עין רי שי, במקום בו המחשבות של האדם נמצאות, שם הוא נמצא. צריך האדם להיות במקום נפשי, מנטלי, רגשי של פתרונות. איפה זה מתחיל? במחשבות שלו. במקום לשאול שאלות, למה הדשא של השכן ירוק יותר, שישאל האדם מה אני יכול לעשות שגם הדשא שלי יהיה ירוק. מיקוד נכון זו הדרך לקראת הפתרונות בחיים. ובניסויים זה מהותי, להתמקד במקומות הנכונים בחיים. לא פעם האדם מתמקד, כמה אשתי לא משקיעה בחינוך הילדים, כמה בעלי בקשר עם אמא שלו יותר מדי. הבעיה היא לא רק האישה שלא משקיעה בחינוך הילדים, או הבעל שבקשר עם אמא שלו, אלא גם המתבונן, המתמקד בבעיה שוב ושוב. מצד אחד אין להתעלם מהבעיה, אבל יחד עם זאת, לא להיות שקוע בתוך הבעיה. למה? בגלל שאסור לבני הזוג לאבד את התקווה והאמונה שלהם. כי התקווה של האדם היא אם המאמצים שלו. מי שמאמין ומקווה להגיע למקום טוב יותר, הוא יהיה מוכן להשקיע מאמצים. הוא מוכן להביא לידי ביטוי את האדם לעמל יולד. אבל זה בתנאי שהוא רואה אור ותקווה בקצה המנהרה. תקווה היא חובה להשקעת מאמצים, ולכן אסור לבני הזוג לדבר שוב ושוב כמה קשה, כמה אנחנו מסכנים, כמה אנחנו סובלים, כמה אין סיכוי להצליח. כי מילים מייצרות אווירה. ההתעסקות עם הבעיה יותר מדי היא חלק מהבעיה. ולכן חובה למען השלום בית לשמור על אווירה חיובית ותקווה, גישה אופטימית. אנשים עם גישה חיובית, אנשים אופטימיים, הם מאושרים יותר, עושים יותר, יוזמים יותר, יצירתיים יותר. האם לפסימים, לאנשים עם הגישה השלילית בחיים, אין את כל התכונות האלה? בוודאי שיש להם את כל התכונות האלה, אבל הם מתעקשים להתמקד כמה רע, ולכן לא יודעים שאם המחשבות המרעילות האלה, הם נועלים את התכונות החיוביות שלהם בבית האסורים. לאדם עם גישה חיובית יש יותר סיכוי לפתור בעיות בחיים שלו. האדם עם הגישה השלילית מרים ידיים מהר יותר, לא בגלל שיש סיבה לכך, אלא בגלל שהוא מאמין שיש סיבה לכך. הוא לא בהכרח בדק את כל האופציות, כל האפשרויות, אבל הוא כך מאמין. גם הוא מאמין, הוא לא אדם כל כך רציונלי. גם האדם עם הגישה השלילית מאמין שיהיה רע. הוא לא בדק את זה, הוא לא יכול להיות בטוח. גם הוא מתייחס בכוח האמונה והדמיון, אבל להרע. לכן בואו נתרגם את הגישה החיובית והשלילית לשיח בין בני הזוג ונבין איך הם משפיעים על האווירה בבית. אמירות שמייצרות אווירה של תקווה לעומת מילים שמייצרות אווירה של רוח נחיים. אסור מרע, הפסימי, העשה טוב, האופטימיים. הפסימי עם הגישה השלילית כל פעם שהוא מנסה לדבר עם אשתו, הוא מתעקש, היא לא מבינה אותי. והוא אומר את זה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם מתוך אשליה, שיום אחד כשהוא יאמר את זה, אשתו אולי תענה לו, צודק, סליחה, טעיתי. והוא לא שם לב שהוא מעביר ביקורת, סמויה שרק מעוררת יותר רוע ותסכול. התורה בספר בראשית, בפרשת ויחי אומרת, שיעקב אבינו מוכיח את ראובן, פחז כמים, אל תותר כי עלית על משכבי אביך. יעקב אבינו מוכיח את בנו הבכור ראובן, והקושיה היא, מעשה בלהה קרה כשיעקב חזר מחרן. אז יעקב היה בן 99, וכעת כשמוכיח יעקב אבינו את ראובן, יעקב בן 147. כלומר, מאז המקרה עברו 48 שנה. בכל השנים האלה שתק יעקב ולא מצא לנכון להוכיח את ראובן על אותו מעשה. למה? אומר רשי בפירושו בתחילת ספר דברים, פחד יעקב אבינו שמה ילך ראובן וידבק בעשיו. למרות המעלות שיש בתוכך, בביקורת, בכל אופן בחר יעקב אבינו להבליג, שמה תהיה תוצאה שלילית יותר מאשר חיובית. בעל חובת הלבבות אומר, הפרוש, צהלתו בפניו ואבלו בליבו, כך מופיע בשער הפרישות פרק ד', הוא מצטער על הצרות שלו, הפרוש, אבל בכל אופן, לא להביא הכל לידי ביטוי חיצוני, מכיוון שזה מעורר צער בחברה. אז אם כן, יצירת אווירה חיובית זה לבחור את המילים הנכונות. האדם גישה חיובית יכול לדבר על הבעיה, אבל כאשר בעיקר בסוף הוא משאיר מימד של תקווה. האדם עם גישה חיובית יאמר, גם כשיש בינינו חילוקי דעות, אני יודע שזה לא קל, אבל מאמין שבסוף נוכל למצוא גישה שמתאימה לשנינו. האדם עם הגישה השלילית אומר, פעם אחר פעם, אני לא מאמין, זה לא מסתדר. הוא חוזר על משפטים בסגנון של, ניסינו הכל ושום דבר לא עובד, אין סיכוי. אולי באמת אין סיכוי, אבל בהרבה מקרים כן יש סיכוי, אבל הגישה של האדם נעלה בפניו את האפשרות לסיכוי. הבעיה היא לא בבעיה, אלא בדרך תגובה של האדם או בני הזוג לבעיה. האדם עם גישה חיובית יאמר אמירה בסגנון של, זו לא תקופה קשה, נחפש פתרונות, אני מאמין שזה זמני. כלומר, אמירה שאומרת כן יש בעיה, אבל עם תקווה. לא להאחיר את האווירה, במילים מורכבות קשות שמייצרות, אווירה של אין סיכוי וחוסר אונים להתקדם ולהצליח. חובה לשמור על אווירה חיובית בין שני הצדדים. האדם עם הגישה השלילית, פעם אחר פעם אומר אין סיכוי להצליח, לעולם לא נצליח. לעולם לא הצלחנו, בעבר לא נצליח בעתיד, גם כשמצליחים זה רק מצליח לזמן קצר, לאחר מכן חוזרים לאותן טעויות. האדם עם הגישה החיובית אומר, קשה, לפעמים גם מייאש, אבל ננסה עוד ועוד עד שבסוף נצליח. יאמר האדם הפסימי, אבל מי אמר שנצליח? זו סתם אשליה, זה לא אמיתי. שאלה טובה, אבל את אותה שאלה נשאל אותך, האדם הפסימי, בכיוון האחר, מניין לך שאתה צודק? מניין לך שבאמת לא תצליח? אולי בסוף תצליח. אולי לא אמורים להצליח אחר 10 ניסיונות, אלא אחר 40 ניסיונות? מניין לך שאתה צודק? מניין לך שבאמת לא תצליח? אולי בסוף כן תצליח? הרי גם אתה לא יכול לחתום 100% שתיכשל ולא תצליח. הרי גם אתה יכול לחשוב שיהיה רע ויכול לחשוב שיהיה טוב. מה יהיה בעתיד לא ידוע לאף אחד, ובכל אופן אתה משער שיהיה יותר רע מטוב. אם כן, מניין לך שרק האופטימי משתמש בכוח האמונה והפסימי בכוח ההיגיון? הרי גם הפסימי משתמש בכוח האמונה. הוא לא יודע מה יהיה בעתיד, רק מאמין שיהיה רע. אם כן, אף אחד מהשניים לא הגיוני יותר מאשר קודמו. שניהם משתמשים בכוח שנקרא אמונה. שניהם מאמינים בעתיד לא ברור. מאמין שיהיה טוב? מאמין שיהיה רע. אף אחד לא בטוח 100% מה הולך להיות. שניהם, הפסימי והאופטימי, חיים בתוך מערכת של סיכוי וסיכון. לשניהם, אומרת המשנה פרקי אבות, הרשות נתונה, הבחירה, תבחר. ומה שתבחר זה על בסיס האמונה שלך. מה שנדמה לאדם שיהיה טוב או יהיה רע, בהרבה מאוד מקרים המציאות העתידית היא תוצאה של גישתו של האדם לחייו. העתיד לא ידוע כדי שהאדם יוכל ליצור אותו. האדם עם הגישה החיובית יש לו יותר סיכוי לייצר עתיד טוב, מאשר האדם עם הגישה השלילית שיש לו יותר סיכוי לייצר עתיד רע. הוא חושב שהוא אדם רציונלי, אבל הוא לא פחות מאמין מאשר האדם האופטימי, אלא שזה מאמין לטובה והפסימי מאמין לרעה. כולם לא יודעים את העתיד, אז משתמשים בכוח האמונה, כוח ההשערה, מה יהיה בעתיד, ועל בסיס האמונה הזו, ההשערה הזו, מתלבטים ובסוף מחליטים ופועלים. אז הגישה האופטימית היא לא רק מחשבות ומילים, אלא גישה שמשפיעה על האווירה ומייצרת מציאות. עוד כלים וגישות שיכולו לשפר את האווירה החיובית בתוך הבית. תקווה חייבת להיות. וכדי שהתקווה תהיה, התקווה מתקיימת כשהאדם מרגיש שהוא מובן. לדוגמה, אם האישה מספרת לבעלה, קשה לה בבית, קשה לה עם הילדים, ואומרים לה, את סתם מגזימה, אין סיבה, יש לך בסך הכל 4 ילדים, מה יש? אמא שלי הסתדרה עם 10 ילדים, הסתדרנו מצוין, לעולם לא היו בעיות. זו לא הבנה, אדרבה, ביקורת חריפה. אולי העובדות נכונות, אמא שלו הסתדרה עם 10 ילדים, אבל ההשוואה במבחן ההיגיון אולי נשמעת נהדר, אבל במבחן התוצאה יותר פוגעת והורסת אווירה מאשר מקדמת את בני הזוג. אז ההשוואה נכונה או לא? זה לא רלוונטי, זה לא הנושא. השאלה האם הגישה הזו להשוות מקדמת או לא. אם רוצים להיות הגיוניים, אולי, והדגש על המילה, אולי, אם רוצים אולי להיות הגיוניים, אבל בכל אופן, במבחן התוצאה, ההשוואה הזו רעה. ולכן גם ההיגיון, אחרי סיכום ההשוואה, יאמר שההשוואה היא רעה ולא מועילה. וזה כבר לא משנה אם היא נכונה או לא נכונה. השאלה, האם הגישה של להשוות בין האישה לבין אמא שלו היא נכונה או לא? האם זה מקדם או לא? מצד שני, אבל היא משדר לאשתו שהוא מבין אותה, שקשה לו, אפילו בלי לתת פתרון, אפילו אם הוא לא מסכים איתה, אבל הוא מבין אותה. יש הבדל בין להבין מישהו, משהו, לבין להסכים עם האדם, עם מה שהוא אומר. מבינים אותו, מקבלים את זווית הראייה שלו, לא חייבים להסכים, לא חייבים לקבל, אבל כן להבין שיש כאן היגיון בכל אופן לפי זווית ראייה, של הדובר, אומר הדברים. להבין, להבין זה חשוב, ולמה? כי זה נותן תקווה. אם בעלי מבין אותי מה מפריע לי, זה אומר שיום אחד נוכל לטפל בבעיה. זו שאלה של זמן, אבל נוכל לפתור את הבעיה. ההבנה משדרת תקווה. אם הבעל מבין את אשתו, הוא מעביר למסר של תקווה שאומר, יש לך בעיה, והיא אמיתית, הוא ננסה לפתור את הבעיה. לכן הידיעה שיש היגיון במחשבות ובהרגשות שהאישה מרגישה, זה מאפשר לה להאמין שיום אחד יצליחו לפתור את הבעיות שלה. התקווה ניזונת מההבנה שמבינים האחד את השני. אם הבעל משדר לאשתו שהוא מבין אותה, הוא מעביר לה מסר שנוכל לפתור את הבעיות. וזה לעומת התעקשות של הבעל, את לא אמורה להרגיש ככה. מה שמעביר לה מסר של חוסר תקווה, ואין סיכוי לעולם שתוכלי להרגיש טוב, כי אין לך בכלל בעיה. הבעיה היא רק בראש שלך. ההבנה מעבירה מסר לצד השני שהבעיה שלך מובנת, ויש תקווה לפתור את הבעיה. דבר נוסף, כדי שתהיה גישה חיובית, צריכים שתהיה מחויבות לנסות עוד פעם, ועוד פעם, למרות הכישלונות שבדרך, כי הכישלונות הן לא חוסר עדות לאי התאמה, אלא לאי מציאת הדרך והכיוון שמתאים לשני הצדדים. התקווה דורשת מחויבות שנצליח בסוף כן לפתור את הבעיות. הוא ננסה כל כמה זמן פתרונות חדשים עד שנעלה על המסלול המתאים לשני הצדדים. ומכאן לעוד נקודה, אדם עם גישה שלילית מאשים את עצמו יותר ממה שהוא אמור להאשים את עצמו. אם לדוגמה הוא טעה, הוא אמור ללמוד מטעות ולתקן אותה, בוודאי לא לשהות בתוך הטעות, אלא להתחרט ולהמשיך הלאה. לתקן ודאי, אבל לא להאשים את עצמו עד כדי כך שהוא מגיע למסקנה שהוא לא יעיל ונמנע מכל עשייה, ולהעניש את עצמו יותר מדי, הוא לא ראוי לשום דבר מכיוון שהוא יותר מדי שלילי. זו ודאי גישה לא נכונה, הוא מעניש את עצמו יותר מדי. האדם לא יימנע מביקורת לבקר את עצמו, אבל גם לא יאשים את עצמו יותר מדי. כך גם בנושא הנישואין. האדם עם הגישה החיובית לא מאשים את הצד השני, שהוא אדם שלילי ובכוונה עשה מה שעשה, אלא מבין שהצד השני, אשתו, בעלה, לא בכוונה עושים רע. זה לא שאשתו קמה בבוקר ואומרת לעצמה, איך היום אני יכולה להזיק לבעלי בכוונה, או שהבעל בבת אחת מחפש איפה אפשר לעצבן את הצד השני, איך אפשר לא לעזור בבית. לא, ודאי שלא כך הם הדברים, כל אחד מהשניים אולי פועל, מאדישות, קצת חוסר התעניינות, אולי התעניינות שלהם יותר מדי בעצמה מאשר באחרים, אבל בוודאי לא מרוע. שזה לא אומר שהאדם בהכרח פועל בצורה נכונה, אבל זה גם לא רוע, זה לא שהוא קם בבוקר ואומר, איך אני יכול לפגוע? איך אני יכול להעליב? אלא כן, יש עם מי לדבר, אלא שצריך לדעת איך לדבר בצורה יפה, נעימה, יעילה. נקודה נוספת, אדם עם גישה שלילית רואה את הבעיה כקבועה, ואם כך הוא רואה אותה, אם היא כזו, היא גבוהה, אז הוא לא מחפש פתרונות. הוא לא מחפש איך אפשר לפעול בצורה אחרת. אין לו עין טובה לחפש פתרונות לבעיה. בואו נאתגר את החשיבה. אם לדוגמה ראינו שהבעל או האישה פעלו בשונה ממה שציפינו מהם, בואו ונחפש אפשרויות נוספות לפירוש המצב. לדוגמה, האישה ביקשה מבעלה לדבר לילדים שלהם בנחת, לא בכעס, והוא לא מקשיב בעיניים שלה, הוא כל פעם כועס עליהם מחדש. הגישה הישנה היא, הוא אדם רע, הוא עושה בכוונה, לעצבן אותי, הוא יודע מה הן הנקודות הרגישות שלי ולכן הוא מנסה לפגוע בי. הגישה החדשה, זה ההרגל שלו, זה מה שהוא יודע לעשות, הוא מרוכז בדברים אחרים, אבל אפשר לדבר איתו עוד פעם, אפשר לחשוב על כיוונים שונים שגם מתאימים לו, אפשר לחשוב על תקסים כדי לעצור את ההרגלים שלו, הוא באמת אומר שהוא מוכן להשתנות, הוא רק לא מצליח. וכן מדי פעם יש התקדמות, הדרגתית, איטית אבל התקדמות. בואו נאתגר את עצמנו עוד. אם האישה הייתה העורכת דין של בעלה, מה היא הייתה עושה? היא הייתה דנה אותו לקו זכות. היא הייתה מחפשת איפה הוא כן רגיש לילדים, כמו עורך דין שמפנה זרקור כלפי המקומות שאותם הוא רוצה להדגיש, אותם הוא רוצה להבליט. היא הייתה אומרת, נכון, הוא כועס מדי פעם על הילדים. אבל זה פעם בשבוע, מצד שני, הוא מעניק להם חום, חיבה, הרבה קשר. זוהי גישה חדשה שמחפשת הוכחות הפוכות למה שעד היום האישה ידעה. כדי שתהיה פרופורציה נכונה, איזון נכון במערכת החשיבה. נקודה נוספת, חשוב לבדוק את הכאב והקושי מה המינון שלו? לדוגמה, כל הזמן בעלי יהיה בקשר טוב עם אמא שלו וזה מפריע לי. בוא נבדוק את זה. בוא נבדוק את זה פעם אחת עד הסוף. כמה המצב יהיה קשה? מה זה אומר בקשר טוב איתה? פעם ביום, פעמיים ביום מדבר איתה, כל פעם 10 דקות, רבע שעה. האישה אומרת, מספר לפרטים שהייתי מעדיפה שלא יספר. בואו ונאמר שהמצב הוא אכן כזה. זה המצב. נאמר, אין עם מי לדבר. נאמר, הוא לא מוכן לעשות שינוי. דיברנו איתו, יפה, נעים, הוא לא מוכן. מה הנזק? מה הכי גרוע? בואו נלך עם זה פעם אחת עד הסוף. בואו נמצא את הדאגה. מה קורה שם? הוא מתכוון לספר לאמא שלו. ובאמת אנחנו מאמינים שאמא שלו מתערבת בחיים שלנו. זה ודאי לא נעים, אבל לא נעים זו רק אמירה כללית. באמת, זה לא נעים. אבל כמה לא נעים? כמה זה מזיק? כמה זה פוגע? בואו נתחיל לחשוב על פתרונות. נפסיק לומר מילים ארטילאיות, זה לא נעים, ועל בסיס זה להגיע למסקנות. כמה זה לא נעים? האם אי אפשר להתעלם מזה? בואו נתחיל לחשוב על פתרונות אפשריים. אני האישה, כמה אני אמורה לחשוב על זה כל יום? האם אפשר לדוגמה, כשאימא שלו מתקשרת, להשיח דעת מלחשוב על זה שהיא התקשרה? זה קשה? כן, אבל עוד יותר קשה לחשוב כמה אני מסכנה ואני סובלת. האם אפשר כשאימא שלו מתקשרת להשיח דעת מזה שהיא מתקשרת? אפשר להתעלם בצורה יפה, מכבדת ומכובדת. לדוגמה, היא כעת מתערבת בעניינים של הבית שלך. תאמרי לה את הדברים בצורה יפה, שאת מכבדת אותה, ואת חושבת שהדבר הכי טוב, אם יש לה איזושהי הערה, שתדבר עם הבן שלה על זה. ולומר לבעלך, הייתי מעדיפה שלא תאמר לי אמא שלך דברים מסוימים. אמרת, פעם, פעמיים, מצוין, את רואה שאין עם מי לדבר? תאמרי לו, כל פעם שאקבל חץ ביקורת מאמא שלך, אני מעבירה את זה לך, אתה והיא מדברים אחד עם השני. זה אולי לא נעים, אבל בהרבה מאוד מקרים ישנם פתרונות אפשריים. האדם בהרבה מאוד מקרים עקשן שלא לחפש פתרונות או לומר שאין פתרון. למה? בגלל שיש רק פתרון אחד שהוא רוצה. הפתרון לדוגמה שהאדם רוצה הוא קשה מדי, מסובך מדי או בלתי אפשרי, ולכן הוא לא מחפש פתרון אחר, ואז אומר, אין פתרונות. זה לא אומר שאין פתרונות. אם אתה לא מצאת פתרון, זה לא אומר שאין פתרון. הבעל נמצא אצל ההורים של אשתו, והם חוצניקים, מדברים שפה זרה. הוא כל פעם מחדש אומר להם, בבקשה, אל תדברו בשפה זרה. הם שוכחים, מדברים בשפה שהם רגילים לדבר. הוא נעלב, נפגע, ופעם אחר פעם מנסה לשכנע אותם, הוא מסביר לעצמו, הם עושים את זה דווקא, הם מסתירים משהו, הם בכוונה מדברים בשפה זרה. הוא מעצים את הבעיה, הוא נכנס למחשבות שלהם, למה הם כאלה, איך הם כאלה, הם תמיד היו כאלה, ההורים של אשתי ככה, ההורים של ההורים של אשתי כאלה, וככה האדם מנפח את הבעיה, מעצים אותם. נכון, זה לא נעים, נכון, זה לא קל, אבל מכאן עד המסקנה, הם בכוונה עושים את זה. זה לא הרגלים שלהם, לא, הם בכוונה מנסים לפגוע לעלי, והם שום דבר לא עושים לי טוב, רק רע כל הזמן. הם רוצים לפגוע בי כל הזמן. ככה האדם מעצים את הבעיה יותר ממה שהיא באמת. ובכך האדם לא מחפש פתרונות, הוא מחפש כמה הוא צודק וכולם טועים, כמה הוא משקיע וכולם לא. ודאי, זה לא נעים, אבל לא נעים, או גם קשה, זה לא אומר שזה לא פתיר, או נסיח דעת, נתעסק במשהו אחר. כמה זמן כבר אנחנו נמצאים אצלם? בואו נשקיע את המרץ והאנרגיה שלנו בדברים אחרים. כמה הבעיה הזו היא גדולה, כמה זמן נמצאים אצלם, וכמה זמן מתעסקים בבעיה הזו. חושבים על זה כל השבוע ופוגשים אותם פעם בשלושה שבועות. לכמה שעות? האם יש מידתיות בין עוצמת הבעיה? לבין עוצמת ההתעסקות בבעיה? התשובה היא לא. נקודה נוספת, כדי לשמור על גישה חיובית ואווירה טובה בבית, חשוב לא להשתמש במילים קיצוניות. בסגנון של, תמיד המצב רע, לעולם לא נסתדר. אתה חייב לעמוד בלוח הזמנים. את חייבת להבין, אני מתפוצץ, אני כבר לא יכול יותר. כל מיני מילים קיצוניות שרק מחמירות את המצב. אלה הן מילים קיצוניות שמייצרות אווירה דרמטית וקשה יותר ממה שהיא באמת. המילים האלה יוצרות אווירה קשה יותר ממה שהמציאות באמת. בעיות ישנם, אין להתעלם מהם, אבל גם אין להעצים אותם. העיקרון הוא שאדם לא יקבע בעיות, שיפסיק לחשוב בעולם מושגים של זה המצב, זה מה שיש, המצב לעולם לא ישתפר ולא יכול להיות יותר טוב. זו הגישה השלילית. הגישה החיובית היא להתחיל לחשוב בעולם מושגים של כן, יש בעיה ויש פתרונות, יש פתרונות גם לבעיה שלי, שהרי בורא עולם מקדים רפואה למכה. ואם יש בעיה, אז אפשר למצוא פתרונות. הגיע הזמן לחשוב במושגים של יצירתיות, פתרונות, לא להעסיק את המוח כמה הבעיה היא גדולה, אלא כמה הפתרון הוא מצוי ואפשרי. הבעיות הן לא קבועות, אלא צריך למצוא פתרונות לבעיות. אמנם אי אפשר להחליף גישה של פסימיות ושליליות ביום אחד, בין לילה, אבל מצד שני אי אפשר להישאר עם גישה שלילית לחיים. כי המחיר של לחיות עם גישה שלילית לחיים, זו הבעיה הגדולה ביותר, יותר מאשר הבעיה המקורית. נקודה נוספת. חשוב לזכור שבהתקף רגשות של כעס, תסכול, אכזבה, ייאוש, הרגש גורם לאדם לצבוע את החיים בשחור, או לפעמים גם בלבן, אבל בצבעים שהם לא בהכרח הצבעים שמשקפים את שגרת החיים. אם והיה ואדם צובע את ההווה שלו בשחור יותר מדי, יכול מאוד להיות שמה שנדמה לאדם כחוסר עונים, זוהי השתלטות הרגשות על המחשבות. אבל זה לא בהכרח משהו אמיתי. לכן אין לי בעל לאפשר לרגש לעבור דאגה בלב איש, יסיחנה מדעתו. לעבור, שהרגש יעבור. עוד חצי שעה, עוד שעה, עוד שעתיים נחזור אל מסלול החשיבה הריאלי יותר, אמיתי יותר. אדם עם גישה חיובית לחיים לא מתעסק בכמה הוא סובל, כמה הוא מסכן, כמה הוא קורבן, אלא מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול לשנות, מה בידיים שלו, איפה הוא יכול לגלות אחריות. נקודה נוספת, חוויות חיוביות. אנשים שיוצאים קצת מהבית, מהעבודה, ממקום שיש בו לחצים ומתחים, הם גם מחליפים גישה לאווירה חיובית יותר, שמחה יותר. האדם משתחרר מהבעיה, משתחרר מאזור הבעיה, ואז הוא רואה אותה בצורה שונה, בצורה שיכול להכיל להתמודד עם הבעיה. כך בני הזוג, מדי פעם חשוב שיצאו מהבית, יצאו מהאווירה של לחצים, של מתחים, שיחה על בעיות, לא תמיד כדאי לקיים באותו מקום בבית, לשנות אווירה. שינוי האווירה אולי נראה דבר טכני, אבל הטכני הזה משנה אווירה, משנה מצב רוח. וכשאדם משנה את המצב רוח למצב רוח חיובי, הוא פותח את כספת התכונות החיוביות שלו, המידות הטובות, החשיבה היצירתית, המצב רוח המרומם, משפיע על דרכי הפתרון שאותם מוצא האדם כדי לפתור בעיות. נקודה נוספת, לא נכון לחכות לבעיות ואז לתקן אותם, אלא לנסות למנוע בעיות מבעוד מועד. כמו שאומרים חז"ל, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. ואל תהי מפליג לכל דבר, אומרת המשנה פרקי אבות. ולכן אם הבעל יכול לומר לעצמו, אשתי יכולה לכעוס עליי שאני יותר מדי בקשר עם אמא שלי, או שאני לא מספיק עוזר בבית, או שאני לא נותן מספיק תשומת לב, זה בסדר, אני ארגיע אותה, כבר אמצא את הדרך. אני אסביר לה כמה אני עובד קשה, והיא צריכה להעריך אותי, ואז אני ארגיע את הרוחות. אבל אפשר גם אחרת, לא לחכות שהבעיה תתפרץ, ואז לחפש איפה לפתור אותה. אל תהי מפליג לכל דבר, אומרת המשנה פרקי אבות. אל תאמר לך שתגיע הבעיה, אפתור אותה. אלא, כבר עכשיו, יש לי זום ולומר, איך היום אני יכול להעניק, להשקיע יותר, לפני המשבר. הרבה יותר קל להשקיע מאמץ לפני המשבר, הקושי, התסכול, השחיקה הרגשית, מאשר אחרי שמגיע המשבר. נקודה נוספת, בהרבה מאוד מקרים, בני זוג עושים שינוי, לדוגמה, הבעל עושה שינוי. האישה אומרת לו, זה לא רציני, זה לא אמיתי, חוסר התמיכה. הטלת הספק במה שהבעל עושה, הטלת הספק במאמץ או בעשייה של האישה בבעלה, זה חלק מאי התפקוד החיובי של בעלה. בוודאי, גם בעלה אחראי. אבל גם לה יש אחריות. הוא יעשה את השינוי והיא תעזור לו לשמר את השינוי. אבל לפעמים תאמר האישה, סליחה, נפגעתי בעבר, למה שפגע פעם נוספת בהווה, הוא הרס, הוא יתקן. טעות. אולי הוא הרס, זה לא בהכרח נכון. בהרבה מאוד מקרים נכנסים למעגל אינסופי של האשמות, מי הרס, מי פגע, מי היה הראשון שפגע. היא תאמר, הוא הרס, הוא יותר מדי בקשר עם אמא שלו. הוא יאמר, היא הרסה, אף פעם לא הייתה אווירה טובה בבית, לכן הייתי בקשר עם אמא שלי. וכך הם מתווכחים, מי הראשון שגרם לנזק? איכן הכל התחיל, בביצה או בתרנגולת? מי הראשון, הביצה או התרנגולת? מי היה קודם? מי הראשון שגרם את הנזקים? בואו ונאמר, והבעל החליט שהוא רוצה לעשות שינוי לאשתו. אומרת האישה, סליחה, הוא פגע? הוא יתקן? זוהי טעות. בהרבה מאוד מקרים, אולי הוא יאמר, אני פגעתי, אני אתקן, אבל זה מה שההיגיון אומר. הלב הרגש לא תמיד אומר כך. הלב יכול לומר אחרת. פתגם יפה אומר שללב יש היגיון שההיגיון לא יכול להבין. הלב יש לו מערכת חשיבה אחרת. אומר הסבא מקלם, כשאדם יותר מדי מנסה להבין את האדם, בזה הוא טועה, מכיוון שהאדם הוא מורכב מנתונים שכליים ורגשיים גם יחד. ולכן אולי האדם אומר, נכון, טעיתי, אבל הלב אומר, לא, גם היא טעתה, גם היא אשמה. ולכן גישה של האישה, הוא טעה, הוא יתקן, קודם כל, אין בזה צדק. דבר נוסף, גם אם היה בזה צדק, רמת הפגיעה שהיא הרגישה מאחד עד עשר, שהוא יותר מדי בקשר עם אמא שלו, זה ברמה שמונה, תשע, אולי אפילו עשר. אבל הוא מבחינתו לא חווה את זה ככה, גם אם והיה. והוא יסכים שזוהי טעות, ההתנהלות שלו בקשר החזק מדי שלו עם אמא שלו, עדיין הוא לא חווה את זה בעוצמה כמו שהיא חווה את זה. אצלו זה רק ברמה שתיים, שלוש. זה רמת הכאב שהוא עושה לה, כך הוא מרגיש. ולכן הוא לא בהכרח מרגיש צורך לתקן כל כך הרבה, לעשות כל כך הרבה. וכשהוא בכל אופן מתאמץ ומשקיע, מנסה פחות להיות בקשר עם אמא שלו, פחות לערב אותה. ומדי פעם הוא נופל, אמא אשימה אותו, אתה לא בסדר. זוהי טעות. הדבר הנכון לעשות הוא לנסות לצוד התקדמות ולו מינימלית של בעלה ולפרגן ולעודד, לתמוך ולחזק. כי העידוד, החוויה החיובית, תגרום לו לשמר את השינוי. ומה האפשרות השנייה? לזלזל בבעלה? עוד יותר גרוע. הרי אם והיה ובעלה מתקשה בלעשות שינוי, אז אם יזלזלו בו, טיפת המוטיבציה והמרץ, כן, לרצות לעשות שינוי, גם זה לא יהיה עוד. זה עוד יותר גרוע, זה עוד יותר סיכון, עוד יותר רע, לא לעודד, לא לפרגן, על ניסיון מינימלי להתקדם. חשוב לדעת שבניסויים יש סיכונים וסיכויים. יש לעשות כמובן סיכונים מחושבים. אי אפשר להגיע לשינויים בניסויים אם כל פעם מחדש האדם הוא בגישה של נחכה ונראה, בגישה של פחד, בגישה של חשש. כך לא נוכל להגיע למקום חדש בניסויים. אי אפשר להביא לשינוי אמיתי אם האדם יתגונן כל הזמן חשש שמה הוא ייפגע פעם נוספת. האישה לא רוצה לעודד את בעלה, לפרגן לו על שינויים או לסלוח לו על טעויות. למה? שמה הוא יידרדר ויעשה יותר ויותר טעויות. אבל גם יכול להיות אחרת, סלחנות שלה כלפיו, ועידוד ותמריץ ותזכורת איך היא הייתה מצפה שיהיה בקשר שלו עם אמא שלו, ליצור גבולות כמו שהיא כן הייתה מצפה. אז נכון שאין הבטחה שזה יצליח, אבל יש יותר סיכוי. אם לוקחים סיכון, מעודדים, מפרגנים, סולחים על טעויות מדי פעם, כי 10% התקדמות זה 100% אפשרות התקדמות שיש בשלב הזה. בהרבה מאוד מקרים ההתקדמות המינימלית היא המקסימום האפשרי. ולא כמו אמירות אחרות שבדיוק עם גישה הפוכה ויכולות להרוס. גישות שאומרות, המקסימום שעשית זה המינימום האפשרי. טעות. המינימום שעשית זה אולי המקסימום האפשרי. לכן יש לעודד, יש לפרגן, כדי להגיע לרף גבוה יותר, לטפס למקום טוב יותר, לעבור תחנה. נקודה נוספת, חשוב לצפות מראש את הלחצים החיצוניים שעתידים להגיע, שעלולים להיווצר ולהפריע. תינוק חדש, בעיות כלכליות, מחלה חלילה של אחד מבני המשפחה, חשוב לצפות שהחיים יהיו לחוצים יותר, וכבר לקבוע זמנים לחוויות חיוביות, זמנים לדאגות, זמנים לדבר על פתרונות, אבל גם זמנים לשגרת חיים, זמנים לילדים, זמנים לשגרה, לא לאפשר למאורעות החיים החדשים, המטלטלים לטלטל את החיים של האדם, המזעזעים לזעזע את החיים של האדם, לא להתעסק יותר מדי בכיבויי שרפות, אלא בעיקר בבניית בניינים. חשוב גם שזוג יפרגנו לעצמם, יעודדו את עצמם, יחמיאו אחד לשני, ליכולות שלהם להתנהל בצורה משותפת טובה ויעילה. כי המוטיבציה, המרץ והתקווה היא אם המאמץ של בני האדם, בני הזוג, לעבוד במשותף. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.